אנחנו בשיעור הקודם התחלנו ללמוד את הברייתות שעוסקות בבחירה של המבנה של ארבע פרשיות לתפילין, שהברייתות האלה מצד אחד היה ברור להם שיש בתפילין ארבע פרשיות ולא יותר. זה היה ברור להם לחלוטין. אין מי שמעלה על דעתו למיטב ידיעתי בחז"ל שבתפילין יש מספר אחר של פרשיות. אני רוצה להוסיף שהיום הדעה רווחת במחקר ראש, גם בקומרן אף אחד לא חשב אחרת. גם בקומרן זה בסיסית ארבע פרשיות, שהבחירה בהם אילו פרשיות לכלול בתפילין גם היא ברורה, והיא נתונה מראש שחכמים בחרו את הפרשיות שבהם פשוט מופיעה מצוות תפילין, והדברים האלה אמורים במפורש והמחילתה. אני קורא אותה. המחילתה אומרת, אני מקריא: והיה לאות על ידך בארבעה מקומות פרשת תפילין, קדש לי והיה כביעך, שמע והיה עם שמוע. מכאן אמרו מצוות תפילין ארבע פרשות. זה ברור שזה הבסיס של ארבע פרשיות בתפילין. בעצם המספר לא עומד לדיון כמו שאלות אחרות, והיא איך אני מאגד יחד ארבע פרשיות. וכאן לברייתות היה ברור מצד אחד שיש פער בין ראש ויד, זה כבר היה נתון מראש הפער הזה בין ראש ויד. מצד שני, מבחינה מושגית, דווקא הברייתות סברו שהדין, כלומר הסברה הייתה נותנת שהם יהיו אותו דבר. ולכן הברייתא, כשהיא פונה לשאול את עצמה אז איך הגעתי לבתי תפילין שונות, התשובה היא בעקבות לשון הפסוקים. מצד אחד, הפסוק של תפילין של יד הוא תמיד מדבר באותו מונח, אות, 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 אות. זה ארבע פעמים נקרא אות, ותמיד בלשון יחיד. נגד זה, הפסוקים של תפילין של ראש הם שונים בשני דברים. הראשון הוא זיכרון, ואחרי זה מחליפים את המילה. זה בעיקר הרעיון שלך, נכון, סיימן? שהראשון הוא זיכרון, ואז מחליפים את המילה. והמילה הזאת היא מילה שחוזרת שלוש פעמים, ויש לה כתיבים שונים. ראינו את הבלבול קצת. מה בדיוק חז"ל חשבו שכתוב? טוב, שאלה. אבל הוא גם קצת בלשון רבים, לפי חלק מהדרשות היה נראה ככה, ויוד והוא בלשון רבים, הוא בא בעצם לרמז על כך שאין פה מבנה חוזר, אלא יש פה מבנה מיוחד או שונה. הוא נגיד בצורה הבאה, שאני בוחר את תפילין של יד לשים את כולם ביחד באותו בית, על קלף אחד בבית אחד, אני עושה באמת אות אחת. בעצם מה אני עושה בתפילין של יד? אני מצרף את כולם יחד. בהמשך ננסה קצת יותר להבין מה עומד מאחורי זה, מה אם ככה המשמעות של זה, וזה מה שאני עושה. ומעט זאת, שאני עושה ארבע בתים, אני בעצם משמר כל פרשה בפני עצמה. אני נותן, הייתי אומר, ריבוי של פרשיות, ריבוי של תכנים. אני לא יוצר דבר אחד, אות אחת, אלא אני מרבה. וכאן הברייתא אמנם אמרה שהדין נותן שלא היה ככה, אני דווקא שיתפתי אתכם בפעם קודמת, דווקא בכך זה קוסם לי. כי שאלה שלי נראית שאלה במקום, היא לשם מה צריך שני תפילין? לא, למה לא אחד? והשאלה הזו דווקא מתעצמת מדין המשנה, שתפילין של ראש ותפילין של יד לא מעקבות זו את זו, כי כל אחד הוא באמת שלם ללא השני. ואם ככה הדבר, אז למה צריך שניים? דווקא הנתון שהם שונים אחד מן השני, הוא יש בתוכו, מצד אחד הוא יוצר בלבול, רגע, זה אותם פרשיות, למה אחרת? אבל דווקא בתוכו גלום פוטנציאל מאוד עמוק לענות על השאלה הזאת. אני זוקק שניים כי הם לא אותו דבר. זה לא אותו דבר פעמיים. זה לא אחד על היד, אחד על הראש, אותו דבר. אלא לשים דבר על היד זה דבר שונה מאשר לשים דבר על הראש. הם שונים אחד מן השני, ולכן אני עושה את שניהם. אז אמנם, היות ויש בתוכם אותם תכנים, לכן הם לא מעכבים אחד את השני. כלומר, אי אפשר להתכחש, יש פה כפילות. אבל דווקא ההבדל ביניהם הוא ההסבר לצורך בשניהם. אני צריך את שניהם כי הם לא פועלים באותו אופן. מה שלא נראה מוסבר במבט ראשון, ודאי שבמחילתא לא, זה מה עומד מאחורי באמת, מה ההבדל בין לעשות בית אחד, כיס אחד כלשון המחילתה, או לעשות ארבעה כיסים. מה ההבדל ביניהם? דומה לי שאולי יש כיוון מסוים לזה במחילתה דרשב"י, שאני אקרא אותו באופן מלא, שדומה לי שהוא מייחס את זה באמת להבדל בין המיקומים, אבל הוא שופך אור חדש על הבנת התפילין. במחילתא דרשב"י מופיע כך: והיה לך ולא, בזה עצרנו פעם שעברה, והיה לך ולא לאחרים, מכלל שנאמר על ידך ובין עיניך, יכול ייתן על בית יד וכלי שלו מבחוץ. תמיד לומר והיה לך ולא לאחרים. אם כאן יש הלכה שבאה וקובעת שתפילין של יד נועדו לאדם שמניח אותם, לך ולא לאחרים. היום על הנוהג הוא לחסות את התפילין, שאנשים לא יראו אותם, לך ולא לאחרים. אני הולך רגע לשפה של דברים, לך זה כנגד היד, זה כנגד כנגד הלב, זה הפנמה הפנימית של האדם, זה הפנימיות הסובייקטיבית שלו, זה פונה אליו. לעומת זאת, ברור מהדרשה, מכלל שנאמר על ידך ובין עיניך יכול ליתן את בית יד ומכלי שלו מבחוץ, שתפילין של ראש הם בין עיניך, הם לא לך, אלא למי הם? הם לאחרים. השאלה, יכול ליתן את בית יד ומכלי שלו מבחוץ, הייתה אולי הוא יניח אותו בו מקום בולט שיראו גם את התפילין של יד כלפי חוץ, שזה מי שזוכר, אני עושה מבזק רגע חזרה לפילון. בפילון יש מצד אחד כנראה רק תפילין אחד, אז הוא פטור מכל השיעור הזה, למה צריך שניים? מצד שני, היה נראה בפילון שאתה מניח תפילין של יד כדי שאתה תראה אותו. תראו כאן את חזל, יש שני תפילין, את התפילין של יד תניח בצורה כזאת שלא רואים אותם, כן? יש פה הבדלי תפיסה של מה זה תפילין של יד, וחזל מדברים על תפילין של יד לא כאובייקט לראייה. תפילון גם הוא התנדנד כזה כדי למשוך תשומת לב, וזה משהו פנימי, משהו אינטימי, זו ההפנמה הפנימית של האדם את הרעיונות של יציאת מצרים, של התורה. והתפילין של ראש מתוארים פה כמבחוץ, במקום בולט, מקום בולט הוא כלפי חוץ. זה לא נראה לי מאוד מופרך במחילתא דרשב"י גם להבין שזה לאחרים, שזה רעיון עמוק שנמצא פשוט בפרשיות. בכל ארבעת הפרשיות של תפילין יש מצווה של הגדה לבנים. בשתי הפרשיות בשמות סביב מצוות בכור בפרשה השנייה, יציאת מצרים בראשונה, בשניהם יש והגעת לבנך, בשניהם. וגם בדברים, בשנתם לבניך ודיברת בם, ודתם אותם את בניכם. כלומר, מצד אחד התפילין, בכלל הפרשיות הן שאלות הפנמה הפנימית של האדם את הדברים, והיא גם כוללת פנייה כלפי אחרים, לשתף אחרים. ועל רקע זה, בואו נעבור פשוט לשורות הבאות במחילתא דרשב"י. עכשיו המחילתא אומרת, על ידך ובין עיניך. מה בין עיניך ארבע? אף על ידך ארבע. תמוד לומר, לאות ולא ארבע, לאות ולא שלוש, לאות ולא שתיים. וכאן שורה אחת אחרי שנקבע ההבדל היסודי בין תפילין של ראש ויד, הראש הוא כלפי אחרים, היד הוא כלפי עצמך, באים ומדגישים את ההבדל במבנה. בין עיניך זה ארבע, ולעומת זאת על ידך זה עוד אחת. והקישור הזה בין הדרשות כאן על המבנה לבין הקביעה שזה לך מול אחרים, הוא לכאורה עולה מהשורה הבאה ברב יהודה, שלמיטב הבנתי הוא התנא היחיד שחולק על כל מה שנאמר עד כאן. זה המקור היחיד שאני מצאתי בכל ספרי התנאים שחולקים על כל מה שנאמר עד עכשיו. כי תראו מה רב יהודה אומר. רב יהודה אומר, כשם שאות אחת מבפנים, כך אות אחת מבחוץ. עכשיו, היות ולפני כן נאמר יכול ייתן על בית יד אומקילי שלו מבחוץ, אני נוטה לפרש את רב יהודה באופן הבא. מבחוץ זה תפילין של ראש, ומבפנים זה תפילין של יד. ומה שרב יהודה אומר הוא, כשם שאות אחת מבפנים, כלומר כשם שתפילין של יד הם אחת, אז בדיוק כהמשך לכל מה שחשבו כל הברייתות האחרות שאמרו, הדין נותן, צריך לתת אותו דבר. בא רב יהודה ואומר, קח עוד אחת מבחוץ. אלו תפילין של ראש גם צריכות להיות אחת. אם כך זה מתפרש, נראה מיד בקרה בבבי לברייתא הזו, בבבי זה בטוח לא מתפרש ככה, אבל אם כך זה מתפרש שהבחוץ פה קשור למבחוץ לפניכם, יוצא שרב יהודה הוא דעה יחידה בתנאים שצריך להשוות באמת תפילין של ראש ויד. אבל מיד אומר רב יוסי שרב יהודה חזר בו, אמר רב יוסי חזר בו רבי יהודה ומודה רבי יהודה במי שיש לו שתי תפילין של ראש ואין לו של יד, שמביא את האור וחופה את אחת מהן ועושה אותה של יד. אני נוטה לקרוא את המחילת הדרשבי הזה באופן הבא: היות ויש לנו מסורת שרב יהודה הודה שמי שיש לו שתי תפילין של ראש ואין לו יד, אז מה הוא יעשה? הוא יביא אור ויחפה את אחת מהן ועושה אותה של יד. וזה עולה בבירור שרב יהודה גם מודה שיש הבדל בין תפילין של יד לבין תפילין של ראש, ולכן אני יכול להסיק מזה חזר בו רב יהודה. ואם כך זה חוזר להיות מסכמה גורפת.
לא דווקא, הוא אמר שההבדל הוא שאחד מבפנים ואחד מחוץ, יכול להיות
שחופה
אותם, זה מה שהופך אותה, זה
השביעה לבפנים. מצוין, אבל אני רוצה שהתפילין של ראש הן נראות אחרת מתפילין של יד.
כי אחד בחוץ אחד בפנים, אבל שניהם יכול להיות אחד.
לא הבנתי, מה זה מביא אור וחופה את אחת מהן עושה אותה של יד? היה לו תפילין עם ארבע כיסים והוא שם אור אחד עליהם ומחסה אותם. כנראה שגם רב יהודה חושב שתפילין של יד זה בית אחד ותפילין של ראש זה מחולק.
או שהוא חושב שזה יכול להיות ארבע בתים, העיקר שזה יהיה מכוסה.
אבל הוא עושה את זה רק לאור של היד, אבל האור של ראש ממשיך להיות כנראה מה?
מבחוץ.
לא מחופה, או בלשון אחרת.
ארבע בחוץ וארבע בפנים.
כן, אבל יוצא שתפילין של ראש בנויים אחרת בתפילין של יד.
אבל זה יכול להיות פשוט כמו הפלסטיק, זה השחור ששמים
זה יכול להיות, אבל למה אתה צריך על היד לשים הגנה כזאת ועל הראש לא? עוד פעם, שכנראה הם שונים אחד מהשני. מטרת האור הוא לחפות. יכול להיות, זה לא נראה, אבל לפחות לי זה לא נראה. כלומר, אני חושב שאם רב יהודה מוסכם שהוא מתפרש עוד אחד בפנים כמו שאני הצעתי, אז הם נראים אותו דבר. למה אור הוא השיטה לחסות? היום חסים שרבול, כאילו. כאילו, אני שומע, אני אשמח לקבל עוד הצעות. זה ברייתא מאוד קשה. בכל מקרה, אם נוותר על המשפט האחרון, אבל אם הקישור הזה נכון, אז יכול להיות שהברייתא הזאת נותנת קריאת כיוון מאוד יסודית שיתעלה גם במשך הסוגיות. נראה את זה לגבי היחס בין יד וראש וההסבר של מה בין ארבע לאחד. כשאדם פונה לעצמו זה מעורבב, זה ביחד. לעומת זאת, שהוא פונה לאחרים, בעצם הוא מציג אותם בנפרד. זה, כלומר, לחבר בין לך ולאחרים לבין המבנה. לך זה ביחד, ולאחרים איך זה? מחולק לארבע. אנחנו נראה, כשנגיע בעזרת השם, לסוגיה של סדר הפרשיות, זה הסוגיה הבאה, אנחנו נראה שהגמרא מדברת שם במפורש במונחים של ימין המניח וימין הקורא. שם הגמרא מעלה בצורה ברורה מונחים דומים גם כן, שאתה יכול לפנות לעצמך ואתה יכול לפנות לאחרים. הביטוי הזה קורא, אבל הוא ביטוי מדהים, כי את מה הוא מדמיין? את מי שרואה אדם שמניח תפילים, כאילו הוא קורא את הפרשיות, כאילו הוא קורא את מה שכתוב בהם, שזה כמובן דימוי מדהים, כי הפרשיות האלה הן מגולגלות ונמצאות בתוך איזה קופסה מאור. הדימוי הזה של קורא הוא כאילו, הייתי אומר, הוא לא שהוא יושב וקורא, כאילו יש לו רנטגן בעיניים והוא רואה דרך הקופסאות, בוא נאמר כך, הוא כאילו יודע מה כתוב שם. או אני אמשיך את הקו הזה, החלוקה לארבע בעצם אולי קשורה בביטוי הזה הקורא. היא באה להדגיש, להמחיש שבתוך הקופסה הזאת יש בתוכו כמה דברים. כשאני רואה בית אחד, קופסה אחת, שדוחפים בתוכו הרבה דברים, אתה לא יודע מה יש שם בפנים. זה כמו סיר של צ'ון, אתה לא יודע מה יש שם. אבל התפילין של ראש יותר דומים לחמגשית, שיש שם חלוקה לכל מיני תאים, ואתה לא מערבב את הבשר עם הרוטב, לא מערבב אותו עם השורית, אתה לא יודע מה נותנים זה רק שהילדים שלי לא אוהבים את החמגשיות בכלל, כן? רק את שאני יודע. אבל מבנה של חמגשית הוא בעצם בא ומבליט תוכן. הייתי אומר, עצם הידיעה שעומד לפניך אדם, שמספר לך, תשמע, יש פה כמה תפילים בעצם. כלומר, הייתי מדגיש את זה אולי עוד יותר, יש משהו מדהים במחילתא דרשב"י, שאולי הוא מתקשר לזה גם כן. המחילתא דרשב"י, יש לו הווה אמינא, שהיו מניחים, כלומר, הרי המחילתא דנה בשאלה, האם מדובר בארבע בתים נפרדות, או שהן מחוברות, לפחות בטיטורה, מחוברות בבסיס. וזה תשמעו את לשון אב אמינא במחילתא דרשב"י. יכול ליתן בארבעה מקומות. יש פה אב אמינא מדהימה, שאפילו לא הייתי מניח את כל ארבעתם באותו מקום. האמת היא שזה רעיון נפלא, יש כבר מניחים פה ופה, אז למה לא להניח כבר בעוד מקומות? מה? הייתי אומר ככה, ברגע שמניחים תפילים ביותר ממקום אחד בגוף, אז למה לא נניח בשלושה מקומות בגוף, בארבעה מקומות בגוף? כמו תכשיט, אני חוזר לתכשיטים. יש תכשיטים שהם צמידים, יש טבעות, יש עגילים, יש שרשראות, יש סיכות. היום שהבנות הצעירות עשו כל מיני פירסינג, אז הם מצאו עוד מקומות חדשים שלא סערו אימותינו. כן, כל מיני, אימותינו כן, אימותינו כן, כן, אתה צודק. כלומר, התקופה באמצע. כן, הם חזרו לתנך, הם חזרו לתנך כמו חנוכה. כן, חנוכה שלנו, הם חזרו לתנך, כן. לא, אבל אני רק אומר, זאת אב אמינא, שוודאי מאוד מאוד ממחישה, שמדובר פה פשוט בארבע תפילין שונות לגמרי. כלומר, זאת אב אמינא שבאה והיא אומרת, הן לחלוטין נפרדות. ואז... זה עוד יותר ממחיש שאתה רואה בית נפרד, אתה רואה משהו אחר. כמו לא היה דבר כזה, שתפילין של שמות י' ג', תפילין של דברים, הם יהיו גם נפרדות עם מקום אחר בגוף. אני לא יודע אם מישהו היה יודע מה כתוב בהם, אבל יש פה איזושהי מעין אמירה שמצטרפת לדברים שנאמרו קודם, שכשאתה מחלק את זה לבתים, אתה יותר מושך תשומת לב לקיום של התכנים הפנימיים. אתה כאילו בא ופונה ואומר, תשמעו, זה לא איזה משהו אמורפי כזה, אלא זה משהו שיש בתוכו פה רעיונות. אמנם, אולי הטוב ביותר היה לפרוס אותם, ללכת כזה עם קלפים כאלה. יש הרבה מזוזת דעות כאלו, השומונים כותבים את פתח המזוזות שלהם, חורטים באבן, הם כותבים עליו את פרשת מזוזה, פרשת שמה. יש אבנים כזאת בגמרא, יכול לכתבים על האבנים. במחזל עברו לקלף ומגלגלים אותו. זה כמו הסיפור יציאת מצרים. אני רוצה לחזור למה שפתחתי, מי שהיה בהתחלה. שבליל הסדר לא מספרים מה קרה במצרים. הייתי אומר, בתפילין לא כל פעם קוראים את הפרשה. למרות שיש כאלו שבאים לתפילה מוקדם, והם קוראים את פרשיות תפילין לפני כן. יש בזה המון היגיון. תדע מה אתה שם עליך. תפנים את הרעיונות. וגם בלי לקרוא את זה יום יום, כאילו התודעה של המניח תפילין של ראש, הוא פונה לאנשים, הוא אומר, תראו. יש פה איזושהי אמירה, יש פה אמירות שונות. מכאן הרצון לעורר תשומת לב, וכאילו הייתי אומר, לחלק לארבע הוא למשוך תשומת לב שיש פה בפנים פרשיות, ושהן שונות אחת מהשנייה. לעומת זאת, ההנחה על היד, הדברים מעורבבים, הייתי אומר, זה לא נועד לספר סיפור, זה לא נועד ללמד משהו, זה נועד למשהו אחר, שאולי דרך הרמב״ם, אני נושא שאני מקווה שניגע בו בעיקר כשנגיע לכסידרן. כי אחת מהשאלות שעולות בכסידרן היא שאלה מאוד פשוטה, והיא מה היחס בעצם בין תפילין לבין סדר הופעה שלהם בתורה. נגיד בצורת חקירה בריסקאית שהרב מבריסק חקר אותה, פרשיות תפילין הן פרשיות מהתורה, פרשיות תפילין כנגד זה הן גם פרשיות תפילין, יש להם עצמאות. האם כשאני מעתיק אותם בתפילין שלי אני מעתיק אותם כמעין ספר התורה, או אם אני לקחתי מהתורה פרשיות, עכשיו אני כותב אותם כפרשיות תפילין. נראה, כשנגיע אחרי כסדרן, שזה דיון שמופיע רק ברמב"ם, ובעזרת השם אני אקבל לדון בו ביסודיות, כי זה המקום שיותר הגיוני לפתוח אותו. נראה שזה כנראה תלוי בשאלה של פרשיות פתוחות וסתומות ותפילין. איך בדיוק להעתיק אותם כפתוחות וסתומות? עכשיו כשמתבוננים ברמב״ם בהלכות תפילין בפרק ג' ב' בפרק ב' סליחה רואים דבר מאוד מעניין, שהרמב"ם ככל הנראה הבדיל בשאלה הזאת בין תפילין של יד לבין תפילין של ראש. אני קורא לכם, רמב"ם כותב בפרק ב' הלכה א', כיצד כותבים את התפילין של ראש? כותבים ארבע פרשיות על ארבע קלפים, וגוללים כל אחד ואחד לבדו, ומניחים אותן בארבע בתים שהן מחוברים באור אחד. ושל יד כותבים אותן ארבע פרשיות בארבע דפים על קלף אחד, וגוללו כמין ספר תורה מסופו לתחילתו, ומניחו בבית אחד. שרמב"ם פה בא לתאר את ראש ליד, אז הוא מתאר גוללים כל אחד ואחד לבדו בתפילין של ראש. זאת אומרת, בתפילין של יד, מה הוא אומר? גוללו כמין, כמין ספר תורה מסופו לתחילתו. ורמב"ם פה משתמש במונחים של ספר תורה דווקא התפילין של יד. וההסבר הוא גם פשוט, כי תפילין של יד באמת דומות לספר תורה, כי מה יש בתורה? הרבה פרשיות. ספר תורה מטבעו יש בתוכו הרבה פרשיות, ואתה גולל אותו מסופו לתחילתו. זה גם דרך יפה להגיד, אני גולל אותו בצורה כזאת שמי שיפתח אותו, איפה הוא יפתח אותו? בהתחלה, כדי לקרוא אותו. כלומר, אמנם הן גלולות, אבל הן גלולות באיזה אופן? כדי שיהיה אפשר לקרוא אותן. זה מוכן לקריאה. זה כמו, אתם רוצים משל, בשריון נמדו אותי שתמיד מכלים את הטנק שהוא עם הגחון כלפי כיוון היציאה, כלומר שאתה נכנס ונוסע. לא יודע איך אתם רואים לחלוט את האוטו בחניות של אביב, אבל אפשר להיכנס לחנייה ואז יצא ברוורס, אפשר להיכנס ברוורס ומוכן לנסיעה. מה שאנחנו פה מתאר זה שגולו כמין ספר תורה, זה כמו הטנקיסטים, זה מוכן לקריאה, אבל הוא גלול. לעומת זאת, תפילין של ראש לא מתוארים ברמב"ם כל כך לספר תורה. גוללים כל אחד ואחד לבדו. כן, ברכה.
אני אשכחה קשה
בין התפילים של יד למצווה של כוח של השחור אחד שכתוב ספר תורה שיהיה תמיד איתו, או של המלך שיהיה לו ספר תורה שהוא כאילו קשור לו ביד, או שהוא לוקח אותו במקום. שאלה מצוינת. זה גם נושא שאני מקבל לדון בו אחרי שנעסוק כסדרן, באותו הקשר בדיוק, הקשר במצוות תלמוד תורה לבין מצוות תפילין, או בין ספר תורה ותפילין.
זה
לא זה, אני יכול לומר לך,
זה אמור להיות כאילו משהו שאתה לוקח
מצוין,
ומישהו במצווה כאילו שבזמן של הצנאים כמובן הם היו לובשים את זה כל הזמן, כאילו כל היום.
מצוין. אז אנחנו נראה בעזרת השם כשנגיע שיש איזה דיון במחילתא שמתאר קשר בין מצוות תפילין ומצוות תלמוד תורה. לעומת זאת בבבלי זה לא נמצא בכלל. כלומר, הבבלי לגמרי יוציא את זה במחזור. ויש פה מחלוקת מאוד עמוקה שמה זה מצוות תפילין, את צודקת. עכשיו, בעזרת השם אנחנו נגיע לזה. כרגע, בעיקר מה שאני רוצה להראות פה ברמב"ם, שם מתאר את תפילין של יד כבין ספר, תפילין של ראש הם לא ספר תורה. אז מה הם? כמו כשאני בא ואני אומר בלשון הבריסקאית של רבי בריסק, זה חפצה של פרשיות תפילין. אז מה הם? אני הייתי אומר, הם הצעות, הם אמירות. בתפילין של יד המצווה הוא לקחת תורה ולקשור אותו אליך. הוא מוכן לקריאה, אבל כרגע עיקר המצווה הוא להגיד אני הולך כל הזמן עם התורה. זה כמו כדבר דומה, אבא שלי תמיד הולך, לא משנה אם הולך לקופת חולים, הולך לדואר, הולך לבנק, הוא תמיד הולך ביד עם ספר. למה הוא הולך עם ספר? אולי יהיה תור, בטוח יהיה תור. אני אנצל את הזמן, אני זוכר אותו מעביר פעם שיחה בישיבה, הוא אמר, הוא לא מבין, הוא ראה בחור עומד בתור וסתם, כאילו, לא עושה כלום, זה מין דבר זה, זה לא מוסרי. וזה כאילו, אתה תמיד, אתה הולך עם התורה תמיד, והמקרה כאן, לקרוא בו יהיה קצת קשה. וכאילו, זה אמירה, שאני אגיד לכם, הוא הולך עם זה לא רק כי הוא נצל עוד דקה. זאת מעין אמירה מאוד עמוקה, שמי שהולך לאיזה עיסוק בצרכי העולם הזה, זה ג'ולי קשור לשיחות שלנו, הוא הולך עם התורה איתו. למה? כי בעצם הוא היה רוצה בזמן הזה מה לעשות?
הרגשה של גילט שהוא...
בדיוק. אתה אומר הרגשה של גילט, יכול להיות שזה גם הרגשה שבאמת שזה אני, אבל אני שומע, בהחלט יכול להיות. אני אגיד לך גם, אפשר גם לחשוב בלימוד, דיברנו על זה בשבוע שעבר. בריסקאים חושבים בלימוד, כאילו ההנחה גם שצריך ספר, היא הנחה לא בריסקאית. בכל מקרה, אני חוזר לעניין שלנו. אני בשוכנע שאצלו, זה לא רק כי הוא ילמד עוד דקה, זאת אמירה שגם כשאני בבנק אני קשור לתורה. זה סוג אמירה כזאת. זה תפילין של יד. ואתם רוצים להוסיף את תפילין של יד גם על הלב, אפשר גם ברמת ההתבוננות, שהלב, הייתי אומר, מבחינת המבע שלו, הוא, לפעמים הוא לא מבין לגמרי את מה שהוא אומר. כאילו המוח הוא יודע לאבד את הנתונים, הלב הוא התחום שיותר סובייקטיבי, לפעמים פחות מוקצע. כאילו הדברים הם לא חתוכים, הם לא, אתה לא יודע מה הדברים, מה שמות וכולי, כלומר הכל מורבב ביחד. והייתי אומר, זה אולי המקום הראשוני של הכי שלושה אדם בתורה, יש לו תורה והולך איתו המוח, בין עיניך, אספר לאחרים והוא בא אחריו. כלומר צריך אחרי שאת הכינון של הנקודה הפנימית הפשוטה, זה לא סתם שקודם מניחים תפילין של דלבז, תפילין של ראש, קודם אתה רוכש הפלמה ואז אתה יכול להתחיל להעביר. אז הוא נעשה כבר בצורה אחרת. פה יש איזושהי חלוקה לפרשיות, פה יש תכנים, פה יש איזושהי אמירה שבו אני יודע להפריד בין הרעיונות, שאני יודע לעשות ניתוח, אני יודע שיש שמות, יש דברים וכו' וכו'. זה נראה כהצעה אפשרית, דברים שעומדים ברקע השוני הזה בין ראש ויד. כשאנחנו עוברים לסוגיית הבבלי, כן.
אני חושבת שביהדות בכלל יש כל נושא של הפנימיות החיצוניות. כאילו הפנימיות זה מה שאתה לומד או עושה, כאילו מצפה, כאילו שאתה עושה אפילו בחדרי חדרים, כאילו שאתה עושה לעצמך. מצד שני יש לך מצוות שני דברים, כאילו מבחינת החיצוניות, גם מה שאתה רוצה להקריא מהחיים, כאילו כמו בחנוכה, פרסומים מצה וכאלה דברים, דברים שאתה כאילו, זה לא בשבחה, זה בשביל החיים. וגם איך אתה משתלב בציבור הרחב יותר, כאילו איך שאתה, אני חושבת שבראש כאילו אפשר אולי להבחין כאילו בין שני הנקודות, כאילו בין שני הסוגים של תפילים בשני המובנים, כאילו לקחת את הרעיון הזה ולהעביר את זה כאילו.
מצוין. ובלשון אחרת זה לא אותו דבר פעמיים, אלא זה אולי שני שלבים, אולי זה אחד לך ואחד לאחרים, אולי זה שני מקומות בתודעה שלך, ולכן גם הם בנויים אחרת. כלומר, מה שאני כאילו מבקש לחשוב הוא שהמבנה השונה הוא לא רק טכני, המבנה השונה בא לבטא תפקיד שונה או מהות שונה. והרעיון הזה, ועל השעה, אני לא רוצה שנצא יותר מדי מגבולות הזמן, אז אני מדלג על מה שנעשה איתו בסביב פעם הבאה, על איך הברייתות האלה מופיעות בתוך הבבלי. הבבלי, אנחנו נראה, כשנלמד את הסוגיה פה, בעזרת השם פעם הבאה, ולמדלג עמוד ב', אנחנו נראה בצורה מאוד מאוד ברורה, איך הברייתה של המחילתא דרשב"י בבבלי היא ברייתה שמנוסחת באופן שונה, ואיך הבריתה הזאת בבבלי יש לה פירוש אחר למה זה פנים ומה זה חוץ. שלעניין הזה יש נגיעה מאוד מאוד עמוקה דווקא לשאלות שעלו כאן. והיום בגלל השעה אני אציב את השאלה ונעסוק בזה בפעם הבאה ביסודיות. אני רציתי להציע לפרש במחילתא דרשב"י בגלל הקטע הקודם, שפנים וחוץ זה או לך או לאחרים, זה יד ראש, זה הנושא שהבריתה דנה בו. אבל כשאנחנו מסתכלים בבבלי ו רואים את הברייתא של פנים וחוץ, עולה בבירור שהבבלי הבין שפנים הכוונה לפרשיות וחוץ הכוונה לבתים, לאור. והדיון בין רבי יהודה וחכמים, איך שהוא מתפרש בבבלי, הוא האם הפנים של התפילין צריכים להיות מובלטים על ידי החוץ של התפילין, או אותו רעיון שעלה קודם, שהוא, האם, אני אומר, אני רואה בית, האם אני רואה פרשיות, למרות שהן מחופות אור, מה אני רואה? השאלה הזאת עולה בתוך מחלוקת רבי יהודה וחכמים, כלומר, האם אני יכול לקחת בית שנראה אחד, ממילא אתה חושב שיש בתוכו קלף אחד, אור אחד, ולשים בתוכו ארבע אורות? האם אני צריך שיקוף מלא ודמיון מלא בין הפנים והחוץ, שאפשר לקרוא בתוכו את השאלה, עם מה אני רוצה להפגיש אותך, אני רוצה לראות לך, תראה קופסאות, או אני רוצה שאתה תחווה את הפרשיות, אני רוצה שהקופסאות יספרו את הסיפור של מה יש בפנים, שיהיה לך תחושה מה יש בפנים. וככה הברייתא כאן בבבלי מתפרשת כך, אני קורא, תנו רבנן, אני קורא רק אותה עכשיו, כיצד כותבן, תפילה של יד כותבה על אור אחד, והיא כתבה בארבע אורות, והיא ניחה בבית אחד, יצא. כלומר, יש פה פער בין הפנים שהוא ארבע והחוץ שהוא אחד. וצריך לדבק, כלומר להפוך אותם בסופו של דבר חזרה ל... ואז עוד פעם זה פנים וחוץ הם אותו דבר, שנאמר, והיה לך לאות על ידך, כשם שאות אחת מבחוץ, כך אות אחת מבפנים, דברי רבי יהודה. רבי יהודה דורש שהחוץ והפנים יראו אותו דבר. רבי יוסי אומר, אינו צריך. רבי יוסי לא מוטרד מזה שהחוץ והפנים הם לא דומים. אז נשאיר לפעם הבאה ללמוד פה את כל הסוגיה. אני רק אומר, מבחינת כאילו המצד אחד, הצוות השאלה שעד כמה אני פוגש בתים או פרשיות שאני חווה אותם, חש אותם דרך הבתים, זה לכאורה עולה בדיון הזה בבבלי. שנית, הבבלי, וזה גם נלמד יותר יסודי פעם הבאה, יש לו פה סיומת באמת מדהימה לסוגיה. כי כל הזמן הלכנו פה על הציר הזה של למה שניים הם אותו דבר, לא אותו דבר וכו'. הבבלי לא פחות ולא יותר מסיים את הסוגיה בממרה הבאה. תפילה של יד עושה אותה של ראש, ושל ראש אין עושה אותה של יד, לפי שאין מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה. אני צריך להבין בפעם הבאה מה חמור יותר בראש מיד ומה גדרי הדין, ודבר אחד עולה בבירור הממרה המסיימת את הסוגיה בבבלי, שהבבלי כשהוא בא ועוסק בשאלה של מה היחס בין יד בראש, למה שניים, אז הוא אומר מילים מאוד ברורות, אין להם אותה קדושה, זו קדושה קלה, זו קדושה חמורה, ובלשון אחרת המבנה השונה של התפילין, אולי המיקום השונה, עוד פעם הם יוצרים בעצם תפילין שהן הן שונות, אחת חמורה יותר. או נחזור לשאלת הפתיחה, למה שניים? זה לא אותו דבר, זה לא שניים, זה אחד קל ואחד חמור. מצד שני, אני חוזר למשנה שפתחנו בה את כל הדיון, שהן לא מעכבות. למה הן לא מעכבות? כי הן דומות. וכאן באמת בעולם הלומדס גם רב חיים בחיבור שלו על הרמב״ם, וגם הגריד באגרות הגריד, אם אין לכם את זה אני יכולה לסרוק ולשלוח, הם שניהם עשו איזון חזרה לגמרא. הם שניהם באמצעות ההפשטה הדקה של המושגית, הם שניהם החזירו חזרה את הדמיון היותר גדול בין יד וראש, ויצרו איזו הגדרה דקה דקה, ולא נתנו אותה הגדרה. גריד נתן הגדרה אחרת מרב חיים, באשר אם כך למשמעות של האמירה של הגמרא. אני אסכם שבעזרת השם פעם הבאה אני מקווה לגמור את הסוגיה הזאת. מה שראינו עד עכשיו זה בברייתות במחילתא ובמחילתא דרשב"י. וכשעוברים לבבלי, הבבלי הייתי אומר, יש לו נוסח אחר בברייתא שבאופן ברור הוא מקרין את שאלת היחס בין החוץ והפנים כיחס בין הפרשיות לבין הבתים. וגם בתוך סוגיית הבבלי כאמור יש פה הצפה מאוד ברורה, כולל נקיטת עמדה ברורה באשר ליחס בין יד וראש. אז זה בעזרת השם לפעם הבאה. שבוע הבא אני אקח לעצמי חופשה של חנוכה, בסדר? של מסיבה פשוט ברובי. בעזרת השם אני מחדש את הלימוד בעוד שבועיים. הלאה טוב.